אוקיי, אז אני אעשה סקירה קטנה. אנחנו דיברנו ש... אנחנו דיברנו ש... יש שני סוגי אהבה ויראה. אהבה ויראה טבעיים ואהבה ויראה שכליים. והיות והסברנו גם כן שהעשר ספירות של עולם האצילות מתחלקות לארבע עולמות. חוכמה שורה באצילות, בינה שורה בבריאה, המידות, שזה חסד, גבורה וכולי, נמצאות בעולם היצירה, והמלכוס, האי האחרון, שורה בעולם העשייה הרוחני, ואני רוצה לציין מה זה מלכות בעבודת השם, זה קבלת עול, יראת שמיים, יראת התאה, 104. עכשיו, היות שבעולם הבריאה, אמרנו, מה זה אהבה ויראה טבעיים? זה האהבה שדיברנו עליה בפרק חי, או בכל מיני מקומות, שבעצם יש לנו אהבה טבעית, ביולוגית, תורשתית, שקיבלנו בירושה מאברהם אבינו, שכלול בה גם כן עירה, כמו שלמדנו, וגם כדי לעורר את האהבה הזו צריך להתבונן, אבל... צריך להתבונן רק כדי לעורר אותה, לא לייצר אותה. היא קיימת. היא רק מקסימום מסותרת בשינה, באלם. ההתבוננות מיועדת רק כדי לעורר את אותה אהבה. זה אהבה ויראה טבעיים. אני מעורר את האהבה ויראה הטבעיים שיש לי ביולוגית בגנים שלי, תורשתית, מאברהם אבינו. ויש לנו אהבה ויראה שכליים. זאת אומרת, אני מייצר אהבה על ידי התבוננות, אני מייצר אהבה מעבר למה שקיבלתי בירושה. עכשיו, היות שבאהבה אווירה טבעיים, למרות שיש התבוננות, ההתבוננות מיועדת רק לעורר משהו טבעי שיש לי כבר, זה קשור למידות הטבעיות של האדם. זה מעלה את התורה והמצוות של האדם לעולם היצירה. עכשיו, אם אנחנו מקשרים את זה לפרק למד חץ, זאת אומרת שכאן אני ממשיך גילו אלוקות מעולם היצירה, בעולם. בנוסף לזה, כי זה מידות. זה מידות. אני מעורר אהבה ויראה טבעיים. ואם אני מעורר אהבה ויראה שכליים, אז זה קשור לעולם הבריאה. למה? כי הספירה הדומיננטית, בינה איפה היא נמצאת? בעולם הבריאה. בינה זה התבוננות. עכשיו, לגבי הגן עדן, אני אומר את זה מהר ואנחנו ניגש להיום. כמו שלמדנו כמה פעמים, שבוע שעבר, לפני שבועיים, שבכל עולם יש את החיצוניות ואת הפנימיות. בסדר? באדם, החיצוניות זה הגוף שלו, והפנימיות שלו זה הנשמה שלו. בעולם הגדול, הגשמיות זה החיצוניות של העולם, הפנימיות של העולם זה אלוקות. וכך בכל עולם. בעולם היצירה יש ככה, הפנימיות של העולם, היצירה זה אלוקות, אז מה זה האלוקות שבעולם היצירה? העשר ספירות שבו. ויש את המדור החיצוני של עולם היצירה. כמו שיש פה עולם, אז גם שם יש עולם. זה לא עולם עם כיסאות ודשא ועצים. יש עולם, מדור החיצוני. יש את האלוקות של העולם, הפנימיות שזה עשר ספירות שבו, ויש את המדור החיצוני של העולם. ככה בעולם הבריאה, והצילות כמובן, תכף נדבר עליו. עכשיו, כשאדם, התורה והמצוות, זה הרצון של השם. זה הרצון, הביטוי של רצונו יתברך, וכן זה אלוקות. כן, התורה והמצוות זה הרצון של השם. ובכן, כשאדם לומד תורה ומקיים מצוות עם אהבה, אז בואו ניקח למשל אהבה שכלית, הוא מעלה את התורה והמצוות שלו לעולם הבריאה. ואז מה הם עושות שם בעולם הבריאה? המצוות זה אלוקות, התורה זה אלוקות. ומה זה האלוקות שבעולם הבריאה? העשר ספירות שבו. אז האלוקות נכללת באלוקות. התורה והמצוות שלי נכללות בעשר ספירות של עולם הבריאה. הנשמה שהיא עולה לשם אחרי 120, היא לא יכולה להיכלל באלוקות. כי הנשמה במקור היא אלוקות, בשורש. אבל אתה בראת. אלוקי נשמה שנתת בי, תאורה היא, נכון, אבל אתה בראת. היא בריאה. אז היות שהיא בריאה, המרחק בין הנברא לבין הבורא הוא ואין ארוך, ובכן הנשמה בתור נברא לא יכולה להיכלל בעשר ספירות. אז איפה היא עומדת? במדור החיצון של העולם. אז מה היא עושה שם? מהתורה והמצוות שלה, שנכללו בעשר תפירות, מאיר זיו בתוך העולם. וזה הפירוש שהצדיקים, אלו שנמצאים בגן עדן, והם איך כולם צדיקים, נהנים בגן עדן מזיו תורתן ועבודתן. בסדר? עכשיו, בעולם הבריאה התענוג הוא מאוד גדול, בעולם היצירה יש גם תענוג. צריך להבין דבר אחד, שהגמרא מספרת, אני לא זוכר באיזה גמרא זה, שהיה אחר, אלישע בן אבויה, והוא היה רבו של רבי מאיר, נכון? וכשהוא נפטר אחר, אז מצד אחד אמרו שלא יכניסו אותו לגן עדן, כי הוא חטא. מצד שני הוא לימד ולמד, אז לא יכניסו אותו לגיהנם. ורבי מאיר טען שלא, צריך לדון אותו. כדאי שהוא ילך לגיהנם, כדי שהוא יוכל אחר כך להתנקות ולכת לגן עדן. וכשהסתלק רבי מאיר, כתוב אומרת הגמרא, השן יצא מקברו של אחר. ואז הבינו שבאותו רגע הוא נכנס לגיהנם. בסדר? ומה אמר רבי מאיר? כדאי להתדיין ולסבול בגיהנם. למה כדאי? כי מה החידוש בזה? כי שם הגמרא אומרת ש... הזכרנו את זה שבוע שעבר, כן? אבל עוד פעם זה לא מזיק. אני חושב שהזכרנו את זה, ואם כן, אם כן, אם לא, לא. אנחנו אמרנו שהגמרא אומרת ש-70 שנה של סבל של יוב, זה לא כמו דקה אחת, כמו רגע אחד בגיהנם. ובכל זאת רבי מאיר אמר, כדאי להידיין ולהיכנס לגיהנם, כדי שאחר כך נוכל להיכנס לגן עדן, אפילו גן עדן התחתון. כן, אז גם גן עדן בעולם היצירה, זה גם דרגה מאוד גבוהה, זה... אוקיי. עכשיו, יש לזה גם השלכה. אם אתם זוכרים בפרק ל"ח, אמרנו שאדם יכול לקיים מצווה בלי כוונה, או להגיד ברכה בלי כוונה. אז זה לא מקביל לא לחי ולא למדבר. הכוונה זה אהבה ויראה. בסדר, זה הכוונה. לשמע זה כדי לדווקא בו, לדבק בקדוש ברוך הוא. וזה באהבת השם ויראת השם. אז אמרנו יש אהבה ויראה שמקבילה לדרגת חי, קשור ליצירה, תודה רבה, ויש אהבה ויראה שמקבילה לדרגת מדבר, קשור לעולם הבריאה. ואם זה בלי אהבה ויראה, אדם קיים מצווה בלי שום כוונה. ככה, כמו רובוט, מה שנקרא בכוח ההתמדה. אז, או שהוא אמר ברכה ככה, אז זה מקביל לצומח ולדומם. אני חושב ככה ש... ברכה בלי כוונה, מעשה בלי כוונה זה מקביל לדומם, אני חושב, וברכה בלי כוונה מקביל לצומח. אז מה יקחה לנשמה כזו אחרי 120? היא קיימה מצוות כל החיים, אבל בלי אהבה ויראה. למדה תורה, קיימה מצוות, אבל בלי אהבה ויראה. אז היא תעלה לגן עדן, אבל מה הבעיה שלה? שאת התורה והמצוות שלה היא לא עלתה לשם. אז מה התענוג של הנשמה בגן עדן? בגלל שבעולם הזה עלה ואווירה, היא ילתה את התורה והמצוות שלה לגן עדן, או התחתון או העליון, או יצירה או הבריאה. אמרנו שהתורה והמצוות נכללו בעשר ספירות, ושזה האלוקות, הפנימיות של אותו עולם, והנשמה עומדת במדור החיצוני, ואז זיו מהתורה והעבודה שלה, שנכללו בעשר ספירות, מאיר בתוך העולם. אז הנשמה נהנית. אבל אם אדם למד תורה וקיים מצוות בלי ואווירה, אז הוא יהיה בגן עדן, אבל לא יהיה זיו שיגיע. כי אין שום דבר שם בעשר ספירות, שום דבר לא נכלל. אז תענוג מסוים יהיה. כי סוף סוף היא נמצאת בדור של עולם עליון.
זה פרדוקס. איך בן אדם יכול לקיים תורה
ומצוות
בשום
יראה
ובשום
אהבה? מצוות אנשים מלומדה. כוח ההתמדה. זה אנחנו נלמד היום. בוא אני אסביר לך, בוא. אני אקדים את המאוחר. אז היה, זה נקרא... זה לא, אתה יודע, זה כבר אפשר לראות... אדם מגיע לשול, בטלפון, אין שום כוונה. זה רובוט, הוא עושה את זה כי זה חלק מהשגרה. חלק מהשגרה, אוקיי, אני דתי, אני... או שהוא עושה את זה בבית, לא כולם מגיעים לבית כנסת, דרך אגב. לא כולם מגיעים לבית כנסת גם, אתה יודע. לא. כמו שיש בכל הדתיים. אתה יודע, כשהרבי יצא עם מבצע תפילין, אז היה איזה רב גדול בירושלים שכתב לרב, לא יודע אם בירושלים. היו פעם ספרים שיצאו, נקראים יגדיל תורה. יגדיל תורה זה קובץ תורני, יצא אחד בארץ ואחד בארצות הברית. קובץ תורני, מכתבים של אברכי כולל, בענייני הלכה, בענייני תורה. ביגדיל תורה יש שם כל המכתבים שהרבי כתב על כל הטענות שכתבו נגדו על המבצעים. כשהרבי יצא ממבצע תפילין, אז הביקורת הייתה מאוד, מאוד גדולה. הכולל, לא יודע איפה זה בא. יש לי זה בבית, זה גדיל תורה. כן, גם. עכשיו, יש שם מכתב, רב אומר לרבי, שיש דין, שמניחים תפילין, והתפילין מונחים על היד ועל הראש, אסור להסיח דעת מהתפילין. עכשיו, מה זה הסח דעת? זו עוד שאלה, אבל אסור להסיח דעת מהתפילין. אז הוא שאל את הרבי, אתם לוקחים אל אדם ברחוב, מערימים לו את השרוול, מניחים לו תפילין, ברחוב עוברים אנשים, הפך הצניות. הבן אדם יסתכל על האוטובוסים, יסתכל על העובר ושב, הוא לא יהיה מרוכז בתפילין, זה אסור. אסור, אסור לדעת, אסור להסיח דעת מהתפילין. אז הרב ברוב הנבונותו ענה לו ככה, הפוך, אנחנו שאנחנו מניחים תפילין כל יום, לנו יש נטייה לעשות זה כמו רובוטים על צד ההרגל ולא להתרכז למה במעשה. אבל יהודי שמניח תפילין פעם ברחוב, הוא מתרגש כולו, הוא כל כולו שקוע במעשה. ואתה רואה את זה במוחש, אדם אומר שמע בדבקות, רואה אדם אומר שמע ישראל במבצעים, אני אומר, לא אמרתי שמע ישראל ככה אחרי 30 שנה. בא אליו שמע ישראל כולו, אתה יודע, הוא אוכל את הספר. כמו התפילה של הדוב, אתה מכיר עם ה... לא משנה. היה פריץ שאמר ליהודי, אם אתה תגרום לדוב להתפלל, אני לא ארוג אותך.
מה?
היה פריץ, אומרים, שאמר ליהודי, אם אתה תגרום לדוב להתפלל, אני לא ארוג אותך. ואם לא, הדוב יורה לך. אז מה עשה היהודי? לקח את הסידור, ושם דבש פה, ודבש פה, ודבש פה, ודבש פה. והדוב לקח... וכך הוא התפלל כל התפילה, הדוב המתפלל. אז בכל אופן, נמשיכה.
אוקיי.
מה נשים? כסף. כסף, קצת לחיים, קצת הלינג. תשים מיונז, שוקולד. אני רק אגיד את זה, אני אקדים את המאוחר. אבל ממש מהר, בסדר, נמשיך הלאה. אני אתן לך דוגמה. יש מיכאל ויש דוד. האם כל פעם שמיכאל עושה טובה לדוד, זה בהכרח מייצר קשר נפשי בין מיכאל לדוד? אז תקשיב טוב, לא. אני אתן לך עכשיו מקרה מוקצן. יהודה עושה טובה לדוד. דוד יגלה בסוף שכל הטובות שיהודה עושה לו, יש לו אינטרס, הוא הולך להרוויח מזה. הוא מנצל אותו, יש לו איזשהו משהו, שבזה שהוא עושה אותו, הוא יקבל עכשיו אחר כך המון דברים. אז מה קורה בלב של יהודה? הוא אומר, איכסה, דוד לא מתבייש? אני חשבתי שהוא עושה טובה בשבילי, בעצם הוא מנצל אותי לאינטרס האישי שלו. אז מה יקרה? למרות שהוא קיבל ממנו טובות, הוא יגיד לי, לא רוצה להיות חבר שלך. אז עשיתי טובה למישהו, ובמקום שהטובה הזו יצר קשר נפשי ביני לבינו, זה יצר היפוך. מה זה בעבודת השם? הרי אל תראה בו הולך, זה מי שלומד תורה באופן שלא לשמה ממש. מה זה לא לשמה? עם כוונה רעה. להתכבד על הבריות, משהו, כוונה לא תאורה. אז פה הוא למד תורה, הוא קיים מצוות. ובגלל שהכוונה הייתה מאוד לא תאורה, לא רק שלימוד התורה וקיום המצוות הללו, לא, יצרו קשר בין היהודי להשם, יצר מרחק. אתה יכול להיות דתי, רחוק מהשם.
שלם מניע.
או. איך אמר אחד פעם, כמו שלכל מכונית יש מכונה, לכל מעשה יש מניע. עכשיו, יש מניע טהור, לשמה. בלשמה אמרנו שתי דרגות, שכלי, טבעי. אז כמה שהמניע יותר טהור, הקשר עם השם יותר טוב, יותר איכותי. יש שאדם מקיים בלי מניע. איך? מכוח ההתמדה. רובוט. אין איזשהו דחף פני, אין איזשהו מניע ערכי שגורם לו כל בוקר לקום. הוא עושה את זה, אבל כמו רובוט. אז זה לא ייצור קשר, זה לא ייצר ריחוק. זה אישה. כמו שאדם למד לשמה, הוא מעלה את התורה במידות שלו להשם. תלוי איזה לשמה, שכלי או טבעי, האם זה עולה לעולם הבריאה או לעולם היצירה. אם הוא למד תורה שלא לשמה ממש, זה יורד לקליפות. הלימוד התורה שלו יורד לטומאה. ואם הוא למד לא לשמה ולא לשמה, סתם ככה. אז זה נשאר פה למטה.
זה לא, יש את
נשאר פה בעולם. אנחנו נלמד שאם הוא עושה תשובה אחר כך, הוא בפרק מם, הוא יכול לעלות את זה לקדושה.
מה זה המעשה בעיקר? איך משלבים בין שתי הדברים?
מצד
אחד העיקר המעשה.
זה הנקודה של אדמו"ר הזקן. אחרי שהוא ביאר בפרק למד זין, בתחילת למד ח', המעשה הוא העיקר, הוא אחר כך מקדיש שלושה פרקים, שהכוונה גם חשובה. זו השיחה של הרבי על קורח ומרגלים. בסוף חלק ד', בחלק ד' יש שיחה על קורח ועדתו. למה הם התעוררו במחלוקת בדיוק אחרי הסיפור של המרגלים? אז הרבי אומר, כי המרגלים נהנשו. על מה הם נהנשו? על זה שלא רצו להיכנס לארץ. כי המעשה הוא העיקר. אז פתאום מתעורר קורח, ניגש למשה, אמר, תשמע חמוד. אני גם חשבתי כמוהם, כמותם, שהעיקר זה הרוחניות. ולכן הבנתי למה אתה למעלה ואנחנו למטה. אתה דיברת עם השם, פנים בפנים, קיבלת תורה, לבד, אז אתה אבל אתה בוס, אתה רבה. אבל אם המעשה הוא העיקר, ואז הנה שתם 600 אלף אנשים, והמעשה הוא העיקר, שאתה מניח תפילין, אני מניח תפילין, זאת הדבר. אז מדוע שתתנסו? תרעדו, אנחנו אותו דבר. אנחנו שונים בכוונה, אבל אתם אומרים שהכוונה זה לא העיקר. אז משה רבינו אמר לו, מחר בבוקר השם יודיע. אני לא אגיד כל השיחה, אז רבי מסביר, בזה הוא רצה לתת לו רמז. זה נכון שהמעשה הוא העיקר, אבל זה לא מספיק. צריך שהמעשה יהיה באופן של בוקר. צריך שהמעשה יאיר את העולם. מהתשובה הוא מעשים טובים. זה יכול להיות יעלום, אבל מלוכלך מבוץ. יכול להיות מצווה, אתה, אז הוא רצה להגיד לו בזה, נכון שאתה מניח תפילין, ונכון שאני מניח תפילין. אז למה זה לא אותו דבר? כי אתה רשע. הרשע איפה הוא נמצא? ברשות התומה. כשאתה מקיים מדווה, אתה יודע איפה אתה ממשיך את האור האלוקי? בתומה. אז לא רק שאתה לא מוסיף אור בעולם, אתה מוסיף חושך בעולם. ואני, כשאני עושה מדווה, אני מקיים מוסיף אור. אתה מבין שההבדל בין האור לחושך הוא הבדל עצום, ובכן אני עדיין למעלה, ואתה עדיין למטה.
אדם שמקיים מצוות ללא מניע חיובי, ללא מניע פלילי, עדיף שהוא לא יעשה את המצוות?
לא, כי מתוך שלא לשמה בלשמה, לא ידח ממנו נידח.
כאמצעי?
יותר מזה. יותר מזה. אתה רשע? דיברת על לשון הרע? נגיד, לא חזרת בתשובה, אתה רשע. כל התורה במדינה שאתה לומד, זה הולך לקליפות. אז למה עושים את זה? כי לא ידח ממנו נידח, כשתחזור בתשובה, תוציא את הכל מהקליפות, תחזור את זה לקדושה. ובכן, בעיקרון שהרשע לומד תורה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רשע מה לך לספר חוקי? סגור את הספר. ובכן, יש דיון בשולחן ערוך, האם מותר ללמד את תלמיד שאינו הגון? אז מסקנה אל תרבו אומר, כן, כי לא ידח ממנו נידח. אבל יש איזה דיון, מבין? עכשיו, תחשוב על התלמיד, אנחנו כן הגונים. מה המורה שלו הגון? אתה מבין? עכשיו, מה שרוצה להגיד פה, אז מה הרבו אומר? הרבו אומר בסוף השיחה, שאסור לעשות את הטעות של המרגלים, ואסור לעשות טעות של הכוח. הטעות של המרגלים אמרו, העיקר זה הרוחניות. אז זה לא, המעשה הוא העיקר. אבל אל תעשה טעות של כוח, שאם המעשה הוא העיקר, לא משנה מה הכוונה, מה מניע. לא, צריך ללמוד חסידות, שהמניע יהיה טהור, שהמניע יהיה זך. וזה כל המטרה של חסידס, בשביל מה אתה עושה את זה? יש איזה ביטוי בחסידות, הרבי, אני פעם אחת ראיתי את זה בממר של הרבי, ושמעתי את זה מחסידים, רבי יואל, שזה כתוב בכמה מקומות בחסידס, שיש כזה ביטוי שאדם עובד את השם, אבל בעצם עובד את עצמו. מה המניע שלך? בשביל מה אתה עושה זה? מי המרכז? הקדוש ברוך הוא, אתה. אז בוא נראה עכשיו בעמוד 104. אז אמרנו, בכוונה אוקיי, אז אני כבר לא אומר. בכוונה, באהבה ויראה טבעיים זה עולה לעולם היצירה, באהבה ויראה שכליים זה עולה לעולם הבריאה. עכשיו בואו ננסה להבין, יש הרי ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בריאה כשמו כן הוא, אומר הרמב"ן, שהמילה בריאה אומרת שיש כאן יש. אם אני אומר שיש התחלת הישות, יש, יש הכוונה, יש דבר שלא היה. זה מציאות חדשה. זה משהו מחודש. זה הבירוש יש. יש הוא דבר שנברא, בוא נגיד ככה, לא רוצה לבלבל במוח. היש הוא דבר מחודש. בסדר? היש הוא דבר מחודש. עולם הבריאה זה התחלת הישות. בוא נעשה דוגמה אפילו. בוא ניקח ככה. התהליך של הוולד, איך תינוק נולד. קודם כל יש את התינוק כפי שהוא מושחש בעצם מוח האב. אפילו לפני שיש קשר בין האיש לאישה. זה פוטנציאל. יש בעצם מוח האבא פוטנציאל של ילד. אבל אין כאן מציאות של ילד. כלום. אין התחלה אפילו, זה פוטנציאל, זה וירטואלי. אחר כך, כשיש את הטיפה, והטיפה נקלט ברחם האמא, יש התחלה של משהו. התחלה של משהו. אחר כך יש יצירה, הוולד פתאום מתפתח, לתינוק במעימו, ובסוף הוא יוצא לאוויר העולם. זה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. באצילות אין מציאות. בבריאה יש התחלת המציאות. ביצירה יש כבר יצירה של יש. זאת אומרת, התחלת היש, יש כבר יצירה, זה כמו הוולד, הוא כבר מתפתח. ועשייה זה עשייה. יש עשייה רוחני, עשייה גשמי, זה הוולד יצא לאוויר העולם, יש כאן מציאות אמיתית. לא רק התחלת המציאות, לא רק אפשרות המציאות, יש מציאות בפועל ממש. בהצילות אין מציאות. ולכן לא מדברים שם על נבראים, מדברים על נאצלים. אז אני אסביר את זה יותר נכון. בריאה זה יש מאין, זה משהו מחודש, דבר שלא היה. מה זה הצילות? זה לא בריאה חדשה, זה גילוי העלם, אני אסביר. במשה רבנו ניהל את עם ישראל במדבר, הם עשו לו הפגנה, רוצים בשר. כן, רוצים בשר. כנראה שם כמה ארגנטינאים, כמה בוכרים, כמה גרוזינים, רוצים בשר. חייבים לומר, לא אשכנזים עשו את זה. אז הם רצו דגים. אז אני הייתי מבקש רק דבר אחד, שהבאר של מרים יהפוך ללחיים, לכל הפחות שבת. שבת, ותתקיס לב, כל השנה, 40 שנה לשתות מים, אתה יכול להיות חולה בסוף. אבל אתה יודע, הייתי מסדר משהו, נראה. אבל בכל אופן, בואו תקשיב. עכשיו, משה רבנו רצה בשר, והוא שואל את הקדוש ברוך הוא, מאין לי בשר? אז קודם כל השאלה לא מובנת. הרי עם ישראל יצאו ממצרים עם צאן ובקר, אין בשר, אז זה מאין לי בשר. עכשיו שימו לב לתשובה של השם. הוא עונה להשם על שאלתו, תאסוף לי את זה קני ישראל, ושימו לב למילה, ואצלתי מן הרוח אשר עליך ואשים עליהם. כמו שרבנו אומר להשם, היות שאני צדיק יסוד עולם, וכל ההשפעות של עם ישראל, גם גשמיות עוברות דרכי, אני לא יכול להשפיל את עצמי להשפלה כה נמוכה, להשפיע בשר. אז אמר לו השם, בוא ניקח את זקני ישראל, שהם בדרגה נמוכה ממך, אני אפריש מהקדושה שלך, אצלתי, ואני אוריד את זה אליהם, ודרכם זה יצמצם ויגיע בשר גשמי לעם ישראל. מכאן מסיקים הרבה מסקנות. אחת המסקנות שהמילה אצלתי, אצילות זה מלשון הפרשה. מה זה אצילות? מה שהיה לפני הצמצום, השם יפריש ושם את זה באצילות. לכן זה גילוי האלם. מה שהיה באלם, נהיה אין פה הוויה חדשה. בריאה זה כבר מציאות חדשה, זה משהו מחודש. זה כמו שכתוב בחסידות, האור האלוקי שמאיר לפני הצילות, באצילות, זה כמו אור שייכנס לתוך חדר, דרך חלון או דרך נקב. זה נכנס בכמות קטנה יותר, אבל זה אותו סוג אור. לעומת זאת, האור שבא מהצילות לבריאה, עובר פרסה, כמו וילון. זה אור של תולדה, זה אור חדש. אבל האור בהצילות הוא בעצם גילוי האלם. מה שהיה באלם לפני הצמצום, מתגלה בגלוי באצילות. ובכן שם אין מציאות של יש. יש שם 10 ספירות, אבל אי אפשר להבדיל בין האור לכלי. הכלי והאור מאוחדים. ובכן אומרים על אצילות, איהו וחיי אחד, איהו וגרמו, הוא והקדוש ברוך הוא והאור אחד, או ברוך הוא והכלים אחד. אין שם מציאות. ובכן, שימו לב, מלאך בטוח לא יכול להיות שם. כי מלאך הוא נברא. נברא לא יכול להגיע למקום שאין יש. נשמה יכולה להיות באצילות? אמרנו שהנשמה גם היא נבראת. ובכן, אפילו בעולם הבריאה או בעולם היצירה, היא לא יכולה להיכלל ב10 ספירות, היא עומדת במדור החיצוני של העולם. כי היא נברא, אתה בראת. ב10 ספירות זה אלוקות, ונברא לא יכול להיכלל בבורא. הוא עומד רק במדור החיצוני.
הנשמה, מה קורה?
הנשמה, אומרים ככה.
הנשמה,
אז רגע. תכף נסביר. קודם כל, נכון שהנשמה, תראה, זה כמו השאלה הקלאסית שאנחנו שואלים תמיד, מה אומרים שהנשמה צריכה תורה ומצוות להתחבר לאלוקות? היא בעצמה אלוקות. אוקיי. אז התשובה בחסידות היא שהנשמה, כפי שהיא ירדה לעולם, זה כפי שהבורא נעשה נברא. יש איזה משל בחסידות, אני אגיד אותו מאוד בעדינות. אמרנו הרי שהילד בא מעצם מואב. אדם שיש לו 10 ילדים, אפילו 6 או 12, אז יש לו פה מה? יש לו פה רזרבה של... אין לו. אין פה מקום ששומר על הטיפות זרע. זה משהו רוחני. עובר תהליך, אני לא רופא כדי להבין מהתהליך הזה, שדרך עמוד השדרה קורה משהו, ופתאום המשהו המופשט הזה נהיה טיפה גשמית. זה התהליך שהנשמה עוברת. הבורא נעשה נברא. ממילא, עוד שהיא נברא, היא לא יכולה לקבל באינסוף. ולכן, הנברא לא יכול. עכשיו, באצילות, יש נשמות בעולם הזה שעבדו את השם מרכבה לאלוקות, לא היו מציאות לעצמם. לא היו מציאות לעצמם, כלל הוא כלל. אז הם, בגלל שלהם שום מציאות, אין שם יש. יש היה בן אדם, הוא היה חי בעולם הזה, אבל לא היה לו שום ישות. לא היה, יש מי שאוהב, לא יש מי שירא. הוא לא חשב על עצמו. אז אם אנחנו נקרא דוגמה, רשב"י אמר, אתה יודע מה, בואו נלך שלב אחר שלב. כן, ברור, אני רוצה להסביר. לא רק להגיד משה רבינו. אתה יודע מה, בפרשת שמות, השם אומר למשה רבינו, לך לפרעה, דבר איתו. אומר משה להשם, אני לא יכול לך לדבר איתו, אני כבד פה, כבד שפתיים, כבד לשון. בסדר? כבד פה, כבד לשון. יש לי כוח דיבור קשה, אני מגמגם. מה אומר לו השם? אל תדאג. אני אשים איתך אהרון, והוא ידבר, אז יוצא הרבה מסביר מה היה. משה לא דיבר הרבה לפני פרעה. כי עד רבה, העובדה שהוא מגמגם יכול לקלקל. אז את מה שהוא רצה להגיד לפרעה, היה אומר, במיוחד שפרעה לא דיבר לשון הקודש. אוקיי? ומשה דיבר איתו בלשון הקודש. עכשיו, מה היה הרבה מסביר? מאחורי הקלעים היו מסדרים מה צריכים להגיד לפרעה, משה היה אומר לאהרון, היו מגיעים מול אהרון, מול פרעה, אהרון היה בדבר. אז מה התועלת היה שמשה נמצא? היה מסביר כי אהרון היה בסך הכל מתורגמן, אבל להיות שהשליחות הייתה מוטלת על משה, על קווי, על תווי הפנים, בלי לדבר, פרעה יכל להבחין שהוא מתוח עליו. שאלו, תשחרר לי את העם, וזה כן עזר. ההופעה של משה, למרות שהדיבור היה קשה, והוא דיבר ממש אולי שתי מילים, בעוד הוא לא הבין את השפה, אבל לפעמים שפת הגוף אומרת יותר משפה מילולית. ולכן תווי הפנים של משה מאוד השפיעו. אוקיי, זה בפרשת שמות. יפה? מגיעים פרשת וירא, שוב השם אומר למשה לך דבר איתו. קודם כל כבר ביקשת בפרשה הקודמת, אמרתי לך שאני לא מדבר. הגענו למסקנה הרי, שאתה שולח את אהרון והוא מדבר. הוא אומר לו, אני לא, מה אומר לו השם? סליחה, משה להשם, אני לא יכול ללכת לפרעה. למה לא? אני ארע לשפתיים. עכשיו, המפרשים של החומש חושבים, בהנחה ראשונה, שכבד פה, כבד לשון, וארע לשפתיים זה אותו דבר. בגלל זה אותו דבר, הרמב"ן שואל, למה אתה חוזר על עצמך? השם כבר שאל אותך וכבר אמרת. השם לא שכח. אוקיי, אבל אם הוא לא שכח, אז למה הוא מבקש עוד פעם? עכשיו, הכי פלא, תסתכל שם בחומש פרשת וירא, הוא אומר לה שם אני ארל שפתיים, הוא אומר, לכן לך תדבר אל פרעה, הוא אומר, רשי, תגיד לו בדיוק מה שאמרתי, פעם אחת, מילה במילה, להקותו באיסורים, והארון אחיך יהיה נביא, ימליצה לו ויתימנו. ימליץ, זה יתרגם, ושר התרגום ושר ההסברה. אז הרב אומר, אני לא מבין, הוא אומר, אני לא מדבר, הוא אומר, לך תלך דבר, תחליט. אז הרב מסביר שהארל שפתיים זה לא כבד פה כבד, הוא הפסיק לדבר לגמרי. אז הרב אומר, למה הוא הפסיק לדבר לגמרי? אז הרב מסביר ככה. למה באמת משה רבנו גמגם? יש כלל, שמשל, חתיכת בשר תרודה לבלוע, היא לא יכולה בו זמנית לבלוע ולפלוט. משה רבינו היה תרוד לבלוע את הקדוש ברוך הוא, ובכן הפחד הוא המגמגם. אבל זה שהוא עדיין דיבר, קצת, זאת אומרת שהוא עדיין נהיה מציאות. שהוא נהיה הרל שפתיים, אתה יודע מה זה אומר?
מגיל קטן הוא לא יכול לדבר.
אז מגיל קטן היה לו את הפחד.
נגע באש?
זה הטעם החיצוני. הטעם הפנימי הוא הביטול. מגיל קטן היה לו ביטול. הוא נולד מושיען של ישראל, שהיא פתחה את הטבע, ראתה את השכינה איתו. הוא נולד מושיען של ישראל. שהוא נולד התמלא בית כולו אור. והרב המאגה עצמך. כן, איפה הוא נולד? הרב המאגה עצמך, איפה הוא נולד? אצל אמרם, נשיא הדור. והבית של נשיא הדור היה אור, אבל מי שיוסיף שם אור. ובכן הרב מסביר שכל אדם רגיל, שלמה המלך אמר עליו, טוב יום המוות מיום יוולדו. למה? כי כשאדם נולד צריך לבכות, אולי יהיה בונדית. כשהוא נפטר, ואתה יכול לכתוב על הציון שלו, הלך בדרכי השם, עם דור ישרים, שמה תשמח. כשהוא נולד תגיד תחנון. הוא אומר, אצל משה לא צריך לחכות, כשהוא מלא, ברגע הראשון ראו אור. אז ראו, זה תותח, זה נולד תותח. ובכן הוא זכה שהתורה תינתן על ידו, והוא מסר את נפשו עליה, כי תורה אור. ברגע שהוא יצא לאוויר העולם, ראו שזה המושיען של ישראל, זה... וכו' וכו'. בכל אופן, נחזור לענייננו. הרל שפתיים זה אומר שהוא נהיה לגמרי אילם. מה זה אומר? שהוא הגיע לביטול מוחלט. ושימו לב מה רבי אומר. הוא אומר לו, השם לזה חיכיתי. למה לזה חיכיתי? יש גמרא שאומרת שאם אתה רואה רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. תעמוד בפינה. רשבי אומר, אני יכול. הוא אומר, תחיל, אפשר או לא אפשר? הוא אומר, תלוי, צדיק גמור, צדיק שאינו גמור. רשבי, למה הוא כן יכול להתמודד עם רשע שעשה שם? כי מי לא יכול? בן אדם. אבל הקדוש ברוך הוא יכול. ומי הוא רשבי? רשבי אמר על עצמו, ענה סימנה באלמה. אני רק סימן בעולם שיש אלוקים. אני לא מציאות, כל המציאות שלי זה הקדוש ברוך הוא. ולזה הגיע משה. ובכן, בפעם הראשונה שהוא הלך לפרעה, הוא לא דיבר. מי שדיבר זה אהרון. שהוא הגיע פעם שנייה, הוא לא גמגם, פתח את הפה, יצא השכינה. הוא הפך להיות צינור שדרכו השם, ואוכן כתוב להקותו בייסורים. כשהוא פתח את הפה, השכינה ייקה את פרעה. ואחר כך, שפרעה כבר היה על הרצפה, אז עשה לו אהרון טובה, רק תרגם את זה, תרגם את זה במצחית, וגם הסביר לו מה הולך לקרות. אבל זה אחרי שהוא חטף בוקסים מהקדוש ברוך הוא. כי יצא מהפה של... אז מה אני רוצה להגיד? יש צדיקים ככה, הם לא מציאות.
איך משה היה שהוא גדל במצרים, והוא ברח במצרים, וידע לדבר שפה המצרית. אחר כך שחזר לא ידע לדבר...
אולי בשליחות שם, אולי בשליחות הוא צריך לדבר בלשון הקודש. אולי. עכשיו בואו שימו לב. אז יוצא יש צדיקים, זה הפירוש משה לא היה מציאות. לא היה מציאות. אני אולי אתן עוד דוגמה. זו דוגמה יותר מקשור לנו בחב"ד. היה פעם, הממשלה הרוסית כל הזמן רצה לעשות רפורמות. שהרבנים צריכים לדבר רוסית, שילמדו לימודי חול. בעצם הם רצו לקלקל את כל הקדושה של הרבנות, של התורה. ורבנים נחמו נגד זה. ובהרבה אספות היו שמה גדולי ישראל, עם הרבי רש"ב, ויכוחים, צעקות. יום אחד היה אספה. וראו שהממשלה שם, הרשעים, מתעקשים עד הסוף בגזרה שלהם. שהרבי רש"ב ראה שאין מה לעשות, הוא קם והתחיל לצעוק, אתם לא תגידו לנו מה לעשות, אנחנו יהודים, הגוף שלנו בגלות, הנשמה שלנו לא בגלות, ולא תכריחו לנו, לא תכריחו אותנו לעשות, וכו' וכו', ומרוב התרגשות הוא התעלף. מיד אמרו לסגור אותו, זה היה במלון, בעיר הבירה, מיד אמרו משומרים לשים אותו בחדר, ולשים אותו במעצר בית, שומר ליד הדלת. ואחרי כמה שעות, הגיעה פקודה לשחרר אותו. ואז הגיעה לבקר אותו, בסיפור לא כתוב, זה היה חיים בריסקר. גדול בישראל, חיים בריסקר, נכנס אליו וראה את הרבי רשב יושב ובוכה. והוא אומר לו, לובביץ' הרבי, מדוע אתם בוכים? אנחנו עשינו כל מה שביכולתנו. אמר לו הרבי רשב, מה אכפת לי שעשינו מה שביכולתנו, אבל הפועל הוא שהעניין לא בוצע, לא הצלחנו. אז מה הוויכוח פה בין שתי הרבנים? זה פשוט. זה מאוד קשה להגיד את זה, כן? אבל זה ככה. הוא אומר, הוא, למה הוא בא? שאחרי 120 לא יגידו, עמדת בצד. אז באתי, עשיתי כל מה שביכולתי, לא הצלחתי, אבל בסדר, לא הצלחתי, אני נקי. אמר לו, עכשיו, אני לא באתי בשבילי. אני לא באתי כדי להגיד, אני עשיתי את זה. כדי שהעניין יתבצע, אז מה זה משנה? הרב אומר, זה הבדל בין פועל לבעל הבית. פועל, כמה שהוא מסור לעבודה, מסור לבעל הבית שלו, עובד מהבוקר עד הערב, עושה הכל כדי שהביזנס יעבוד. אם בסוף היום כסף לא נכנס לקופה, הוא חוזר הביתה, הוא יושן. הוא אומר, אני עשיתי את שלי. זהו, הוא מתנחם בזה, הוא הולך לישון. הבעל הבית לא מתנחם שהוא עשה את מה שהוא אכל. הוא אומר, אני יודע, בקופה אין כסף. זה לא באתי בשבילי. זה באתי בשביל העניין. אני לא מציאות. זה לא בשבילי. לא באתי שהוא, ראש הרבי פעם סיפר שהיה פעם תעמולה מאוד גדולה, גם כן בענייני חינוך וענייני רבנות ברוסיה, שמי שעשה את כל התעמולה זה היה הרבי רשב. או הרבי מרש, לא זוכר, אחד הרבים. וכשהקול קורא הגיע ללובביץ', לא יודע אם זה הרבי מרש, זה הרבי בן שהוא הרבי רשב, אם זה הרבי רשב, בן שהוא הרבי רייץ, ראה ש... חתומים שמה מאות רבנים, מכל החוגים. אבל האבא לא חתום. אז הוא אומר לאבא, אני יודע שאתה עשית את כל זה. אז למה אתה לא חתום? הוא אומר, כי אני יודע שאם הייתי חתום, כמה רבנים לא יוצאו לחתום. אז מה אכפת לי אם אני חתום או לא חתום? העיקר שחתמו. וכמו שרבא אמר פעם, יש כאלה שרוצים לעשות עניין, אבל העיקר שיהיה כתוב במודעה שהם עשו. אז הם עושים את העניין לא בשביל העניין, בשביל העניין בשביל עצמם.
אם הם לא יגידו שהרבי אמר את זה, אם הם לא יגידו שהרבי
אמר את זה,
לא ירצו לשמוע.
אז יגידו שלא יגידו, שיגידו. בשמי או לא בשמי. אז בכל אופן הכוונה פה זה אדם שאין לו מציאות. אז נשמה כזו יכולה להיות להצילות. יכולה להיות להצילות. אז בוא נראה את זה. עכשיו, למה הוא מספר לנו את זה? אז בוא נראה. אז זה בעמוד 104, באמצע העמוד. ועולם האצילות, יש לכם את זה? איפה שכתוב חף חת בצד ימין? ועולם האצילות שהוא למעלה מהשכל והשגה והבנה לשכל נברא, כי חוכמתו, בינתו ודעתו של אור אינסוף ברוך הוא, מיוחדות שם בו, בקדוש ברוך הוא, בתכלית הייחוד, בייחוד עצום, אמרתי, אין מציאות שמה. ביתר שעד ויתר עוז, לאין קץ מבעולם הבריאה. כי שם, בעולם הבריאה, כן? ירדו להעיר בבחינת צמצום. אמרנו, כדי שהאור יעבור מהצילות לבריאה, צריך לעבור צמצום, להתכווץ. כדי שיוכלו שכלים נבראים לקבל מהם חוכמה בינה דעת לדעת השם. אם הצילות היה מאיר בעולם הבריאה בלי צמצום, אז כל הנבראים שיש בעולם הבריאה היו מתבטלים. כתוב אפילו שהשרפים, כמו שאמרנו שבוע שעבר, שהם נשרפים, הם נמצאים בעולם הבריאה. והם משתוקקים לעלות לעולם האצילות. אז כתוב שיש רקייה שמבדיל בין עולם הבריאה לעולם האצילות, כמו רקייה רוחני, ושהם עוברים את הרקייה, מיד נחטאים לאחוריהם. כי אם לא הם נשרפים. אז הוא אומר, לדע את השם ולהבין ולהשיג איזו השגה באור אין סוף ברוך הוא. כפי כוח שכלים הנבראים שהם בעלי גבול ותכלית, שלא יתבטלו במציאותם. ולא יהיו בגדר נבראים כלל. רק יחזרו אם היה ו... היה קורה, לו יצויר, שהאצילות היה מאיר בבריאה בלי צמצום, אז היו כל הנבראים מתבדלים, והיו חוזרים למקורם בשורשם, שהוא בחינת אלוקות ממש. והנה צמצום זה, היא סיבה תארה שמאירות שם חוכמה בינה ודעת של אינסוף ברוך הוא, לנשמות אלו בעולם הבריאה. מה שאין כן באצילות, שהספירות הן לא בבחינת צמצום כל כך. אי אפשר לשכלים נבראים לקבל מהם. ולכן לת מחשבה דיליון של הנבראים, תפיסה שם כלל. אי אפשר להיות שם תפיסה. לכן ומדור לצדיקים הגדולים שעבודתם היא למיילו מיילו אפילו מבחינת חילו ורחמו שבא מהבינה השכליים. כי שימו לב, באהבה ויראה שכליים יש עדיין יש מי שאוהב. יש עדיין מציאות. יש, אני אוהב. בסדר? אז הוא אומר, אז יש עדיין כאן מציאות. כמו שעברנו שבוע שעבר, שיש בביטוי באחד המאמרים של הרב הקודם, שכל אהבה חוזרת אל האוהב. יש בזה דרגות קיצוניות. בגדול אומרים של, אני לא נדבר עכשיו על אהבה ויראה שכליים, אבל בגדול אומרים שעצם, זה כמו שמישהו אמר לי בשבת, כולם מכירים את הבדיחה הזו, כן, אבל תלמיד אחד אמר לי, אני אוהב דג, אני אוהב אוף. בישיבה, אכלתי בישיבה מהתלמידים, איפה שאני עובד. אז אמרתי, לא חמוד, אתה לא אוהב את האוף. אמר לי, למה, כי אם היית אוהב אותו, לא היית אוכל אותו. אני אוהב את הבן שלי, אני אוכל את הבן שלי? לא. למה? אתה אוהב את עצמך. זה הפירוש, כל אהבה חוזרת על... אם אדם אפילו אומר, אני אוהב את אשתי, זה לא יכול, יכול שאתה אוהב את עצמך, כי טוב לך איתה. אם מחר לא יהיה לך טוב איתה, אתה תזרוק אותה לפח. אהבה היא תכונה אגואיסטית. זה מאוד בקיצוניות. אבל גם ב... פה אהבה ויראה שכליים, שיש באמת אהבה להשם יתברך, שאני רוצה לדווקא בו, סוף סוף יש, אני רוצה לדווקא בו. יש אני. ובכן, כשאדם עבד את השם באהבה ויראה שכליים, גם שכליים, יש עדיין כאן מציאות. אז הוא לא יכול להגיע, המקסימום שהוא יכול להגיע זה עולם הבריאה. כי גם שם יש התחלת המציאות. התחלת היש. אבל באצילות אין יש. אז מי יכול לעלות שם? מי שעבד את השם בלי שום מציאות. בלי שום מציאות. אז בוא נראה, בוא נראה. אז הוא אומר, אלא, הייתה בבחינת מרכבה ממש לא אין סוף, זה כזו נשמה, להיבטל לה במציאות ולהיכלל באורו יתברך. הם וכל אשר להם. אתם מבינים מה הרבי אומר על זה? הם וכל אשר להם? מי זה וכל אשר להם? מה המדתה שלו? התלמידים שלו. מי שקשור לצדיק, שהוא קשור לאצילס, אז הצדיק לוקח אותו גם כן שלו. הם וכל אשר להם. מי שקשור לצדיק, שהוא חשייך לאצילס, אז הצדיק קצת נותן לו את ה... נותן לו מגע בזה. נותן לו קצת נגיעה באצילס. נותן לו נגיעה בעבודת השם שלו, שגם הוא יעבוד את השם בלי שום נטייה. עכשיו היה עטבת, נכון? שבוע שבוע היה פה עטבת.
מה זה יום הספרים?
זה צריך לעשות ספרים על זה. אז עכשיו, תקשיב. יש הרבה מאמרים של הרבי. אחד המאמרים, הרבי אומר שההפטרה של פרשת ויגש, יש פסוק, ודוד עבדי, עבדי דוד, לא זוכר, דוד עבדי, נשיא להם לעולם. שלעתיד לבוא, דוד, יהודה, היא המלך. בפרשה, יוסף הוא המלך, ובהפטרה, יהודה, דוד הוא המלך. יהודה ודוד אותו דבר. בהפטרה כתוב אפרים ו... כן, אז בכל אופן. עכשיו, שימו לב, הרבי אומר שהאם יהודה גדול או יוסף גדול, זה בעצם ויכוח האם תלמוד גדול או מעשה גדול. תלמוד או מעשה. עכשיו, מה הוויכוח? כי בכל אחד יש מעלה. המעלה בלימוד זה התענוג. כשאדם לומד, יש לו תענוג. יוסף מלשון או שפה, מתווסף פה ידע, הוא לומד דברים מעניינים. אז כן, יוסף, אז יש לו תענוג. מה החיסרון בתענוג? שמעורב בזה המציאות של האדם. אני מתענג. זה מאוד עדין, אבל עדיין יש מי. יש מי שאוהב, יש מי שמתענג. המעלה ב... יש מעלה ביהודה, קבלתו. יש חיסרון שאין בזה תענוג. ובכן זה הוויכוח. מה יותר חשוב? התענוג, למרות שיש קצת ישות, או הקבלתו? כי ככה, בקבלתו אין ישות, אבל אין תענוג. זה גם חיסרון. אז אומרים שלעתיד, הגמרא אמרה, גדול תלמוד שמביא למעשה. יש מעלה גדולה בתלמוד בגלל סיבה שהוא מביא לקבלתו, וגם בלימוד גוף יכול להיות קבלתו, אם אתה לומד יותר מהרגילות שלך, בביטול. אוקיי? אבל לעתיד לבוא יהיה, המלך יהיה דוד, יהודה. מה הפירוש? לא יהיה יוסף? בטח שיהיה יוסף. ילמדו והתפללו, אבל מה? מה הפירוש שדוד המלך יהיה בעל הבית? הכל נעשה בלי שום נטייה אישית, בלי שום כוונה צדדית, ככל נעלית ועדינה ונסגרה שלא תהיה, אלא הסיבה היחידה שאנחנו נעשה את מה שנעשה, למלות את רצון השם. בלי אני. כמו שהרבי אמר פעם, שזה ההבדל בין הגיר. בדיוק. תהיה אצילס, אז תהיה אצילס. עכשיו, שימו לב. שימו לב. הרבי אומר שיש גרסה, יש גרסה, אני נבראתי לשמש, אמרנו זה 100 פעמים בשיעור. אני נבראתי לשמש את קוני, ויש גרסה, אני לא נבראתי, אלא לשמש את קוני. מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט ועמוק. אם אדם חושב, אני נבראתי לשמש את קוני, אז הוא אומר ככה, השם ברא אותי, ויות שהוא ברא אותי עם יד וראש, אז הוא ברא תפילין שיתאימו לראש וליד. אבל אני לא נבראתי, אלא לשמש את קוני, זה לא ככה. השם ברא תפילין. ויות שבתפילין צריך ראש ויד, אז הוא ברא אותי עם ראש ויד. העיקר זה הוא, זה לא אני. עכשיו, שימו לב, אך מי ששורש נשמתו קטן מאכיל עבודת תמה זו, להיבטל, להיכלל באורו ידבר בבטוי גודסו. קודם כל יש פה מסר, שכבר קראנו בפרק חפזיין בטניה. אמרתי לכם פעם שהקוץ קרה באמר, אלוקי מסכה לא תעשה לך. אז בוא ככה, מסכה זה מסכה, מסכה של פורים. מה זה אלוקי מסכה? אל תעשה לך, לא תעשה לך. לעולם אל תנסה מה שאתה לא יכול להיות. אל תנסה להיות מישהו אחר. תנסה להיות אתה. מה הפירוש? אתן לכם דוגמה. יש ספר דמיוני שכתב אותו אחד, קראו לו פישל שניארסון. יש כאלה אומרים שאסור לקרוא את הספר, יש כאלה שמותר לקרוא את הספר. אחד מבייס הרב, ימאסקיל וכו' וכו'. אז בספר שם הוא כותב על חסיד. כל הספר הוא דמיון על חסיד. והחסיד שעובד ומחזיק באנון מלבדו, אחדוס השם, זה... ואז הוא מספר שהחסין הזה נפטר לו ילד. ואחרי שנפטר לו ילד, הוא נכנס לשיגאון. דיכאון עמוק, שיגאון. והוא אומר שהשיגאון שלו היה לא זה שנפטר לו ילד. אלא שהוא פתאום תפס שהוא לא אוחז בעבודת השם איפה שהוא חשב שהוא אוחז. הוא היה בטוח שעולם לא תופס בקומץ, הוא צדיק כמו אצילס. אבל פתאום הוא ראה לו חמוד, העולם תופס מקום, הבן שלי נפטר, אני לא אוחז בן מלבדו, אני באמת... ואז ברגע שהוא ראה שהציפיות שהוא ציפה מעצמו, הוא לא יכול לעמוד בהן, זה עשתה לו נפילה. ולכן, אדם שלא שייך לאצילס, שלא התחיל לחשוב אני שייך לאצילס, התחיל לעשות לעצמו דמיונות, אומר לו, אתה שורש נשמתך קטן מאכיל לעבודת המזו, אז הוא אומר מתי. אז שימו לב, אספר לכם סיפור. אומרים שהאדמו"ר האמצעי, המגיד אומרים שהמגיד ממזריץ' היה לו חבר. שהם למדו ביחד. אבל מה, הם הכירו אחד את השני לפני שהמגיד הכיר את הבעל שם טוב. אחר כך המגיד הכיר את הבעל שם טוב, הוא נהיה מגיד, אבל החבר הזה בא לבקר אותו. תלמיד חכם, כן? יהודי לשמיים. אז אמרו לו, אנחנו נודיע לרבי שאתה פה, הוא אמר, אני חבר, למדנו ביחד פעם וזה, אבל כרגע הוא עסוק בתפילה. אוקיי, עסוק בתפילה, כמה מתפללים? 30 דקות, 40 דקות, שעה. אבל הוא אומר, אחרי שעה איפה? עסוק בתפילה. אחרי שעה איפה? בתפילה. אחרי כמה שעות הוא גמר את התפילה. אז הוא בא, הוא אומר, תשמע, סליחה, אבל אני ואתה, לא, 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 זה היה יהודי פשוט, זה מדבר איתך למגיד. אז החבר אומר למגיד, תגיד לי, אני ואתה למדנו ביחד כוונות האריזל, ואני גם מכוון את הכוונות של האריזל, אבל אני לא מפעל שעות כמוך, מה אתה מתכוון? אולי למדת כוונות חדשות? אז אומר לו המגיד, תגיד לי, מה אתה עושה כל השנה? מה? אז אומר לו, בעיקרון אני יושב כל הזמן על התורה ועל עבודה, אבל פעם בשנה אני נוסע ליריד, מביא שם סחורה, מחזיר את הסחורה לבית, ואשתי, יש לנו חנות קטן, היא מוכרת את הסחורה שאני קונה כל שנה ביריד, ומתפרנסים מזה. וכל שנה אני חוזר לקנות דברי בית, כל בול הבית, כמו טמבור כזה. תגיד לי, כמה זמן לוקח לך את כל הנסיעה הזו? חודשיים, שלושה. ותגיד לי, לא חבל על הזמן? תראה מה תעשה. הפעם הבא שרנצוע ליריד, שב בבית, תסגור את העיניים. תדמיין בדמיון שלה שאתה עולה לרגלה, ושאתה נוסע, ואתה מגיע ליריד, קונה את הסחורה, מחזיר את הסחורה, ייקח לך שעה. בדמיון. אז הוא אומר לו, אני רואה שנשארת בטלן. אם אני לא אלך להביא את הסחורה, אז זה לא יהיה סחורה, אני צריך לנסוע לשם ולהביא את זה. אז אמר לו, המגיד אותו דבר, אתה מכוון את הכוונות, אני נוסע לשם. אני הולך לשם. אני לא מתכוון, אני הולך לשם. עכשיו, כתוב בחסידות, הרבי הקודם מדבר על זה, בכמה מקומות מדובר על זה. כתוב ככה, מי עודו לשם? עד ברוך שאמר, עד לשם יחוד קודש הבריחו, שאומרים לפני ברוך שאמר, זה מכוון מקביל לעולם העשייה. לשם יחוד קודש הבריחו, זה המעבר מעשייה ליצירה. למה זה קשור לעשייה? עודו לשם, קבלתון, עשייה. מה זה יצירה? זה פסוקי לזמרה, זה הרבה רגש. הללוקה, הללוקה. זוכרים רגש? איפה הרגש נמצא? ביצירה. שמה זה המידות. ברכו, זה המעבר בין יצירה לבריאה. מה יש אחר כך? בחוד קריאת שמע, איך שהמלאכים אומרים קדוש, זה כבר יותר התבוננות שכלית.
זה
השתבח. לא, עד השתבח זה יצירה. ברכו זה המעבר בין יצירה לבריאה. בחוד קריאת שמע וקריאת שמע זה בריאה. השם שפתי תפתח, זה המעבר בין בריאה לאצילות, ו-18 זה אצילות. אם אתה תרצה דוגמה נוספת, עודו זה כמו אדם כפרי, שגר בזה כפר נידח, הוא שמע שיש מלך, אבל אף פעם לא ראה אותו. הוא אף פעם לא היה בעיר של המלך. הוא גר באיזשהו כפר נידח, עם בתים נמוכים, פתאום הוא מגיע לעיר, הוא מגיע לעיר של המלך, פתאום הוא רואה בניינים, עגלות, סוסים, זה פסוקי לזמרה. אחר כך, הוא נכנס לחצר של המלך. זה המלאכים אומרים, קדוש, קדוש, קדוש. אז הוא לא רואה את המלך, הוא אומר, פה יש פה אווירה רצינית. זה בריאה. וכשהוא מגיע לאצילות, הוא אומר, השם שפתי, הוא עומד לפני המלך. פתאום. כעבד לפני רבו, הוא לא יכול לפתוח את הפה אפילו. ולכן הוא אמר להשם, השם, שפתי תפתח, אתה תפתח, אני לא יכול לדבר. הוא עומד בביטול. זה הצילות. עכשיו, ככה אנחנו אמורים להרגיש כל יום בתפילה. איך שאנחנו עולים משלב לשלב. וכן הרבי אומר, שלמרות שעל פי ההלכה כתוב שמי שמגיע באמצע התפילה ידלג, יתחיל מיד מברכו, וישלים אחר כך, אומר הרב, על פי הקבלה לא עושים את זה, למה? איך אתה קופץ מעשייה לבריאה? יש לך מעלית מיוחדת? לא קופצים מעשייה. אז הרבי הקודם אומר, ומה זה הקורבנות? שימו לב. זה הקרקע שעליו הולמד הסולם. לכן אתה לא אומר קורבנות, אתה אומר, אלא בוא נדלק על הקורבנות. אז יש לך סולם, על איפה הוא עומד? על מה עומד הסולם?
מסודן.
לא תטיפול. כן, עכשיו שימו לב. אומר אדמור הזקן, במיוחד מה שאמרנו עכשיו בכל אשר להם, אתה קשור לצדיק כזה, קשור לרבי, לחסידות, אז הוא לוקח אותך. אז אם היינו מתפללים כמו שצריך, כשהיינו מגיעים לאצילות, היינו מרגישים טיפת ביטול כמו באצילות. אז לא היינו מרגישים כמו אותו צדיק, שהוא לא מציאות. אבל קצת, היינו קצת נכנסים לזה. וכשהיינו משתחווים, היינו לא רק משתחווים ביענו, היינו מרגישים את הביטול. מנדי מתפלל ככה כל בוקר. אה? היי, מה נגיד לך? אומרים שאחד שאחיו נתן כסף לפריץ, ופתאום הוא שם לב שבכסף שנתן הוא שכח 500 רובל. אז הלך לרב, מה אני עושה? אם אני אלך, שאני גנפתי, הוא לא ידע, ללכת להודות, הוא חושב שזה... הוא אומר, תדאג, הוא לא ישים לב, למה? הוא לא מתפלל 18. הוא לא מתפלל, הוא לא... אז בוא תראה, בוא נגמור את זה. רק לפרקים ועתים, שהם את רצון למעלה, הוא כמו בתפילת 18, שהיא באצילות. ובפרט בהשתחוות שבה, שכל השתחווה הוא בחינת אצילות, כמו שכתוב באצריים בקבלת שבת, כי עניין ביטול באורו יתברך להיות חשיב כמי כלא ממש. פשוט אתה לא מציאות. אז גם כן, עיקר גביעות נשמתו הוא בעולם הבריאה, זאת אומרת ככה, מי שאנחנו אמרנו אבל את השם בא ואיר השכליים, טבעיים, איפה הוא נמצא? בעולם היצירה. מה קורה לו בשבת וראש חודש? עולה לבריאה. מי שנמצא בעולם הבריאה, אבל פה ושם בתפילה שלו קצת נגע בביטול של הצילות, אז גם הוא, למרות שעיקר גביעותו היא בבריאה, מדי פעם עושים לו קפיצה להצילות. אז כל אחד יכול לשדרג. שדרג, נשמתו לעזור בבחינת מעין נוגבים, על ידי התעוררות מלמטה, שעשינו את התפילות החללו, וכו' וכו'. אז בעזרת השם שבוע הבא אנחנו נמשיך, ובינתיים יש לנו עם מה להתפלל, עם מה לעבוד.